הרבה השלמות מפה ומשם, ונעשה מה שאפשר ככה מכל דבר כיצד. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. שני בני אהרון מתו. בפרשת שמיני מצאנו נדב ואביהו מתו, והקדוש ברוך הוא אומר, הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. אמרנו את זה בפטירה של הרב פינקוס, שכל המדינה הזדעזעה, ושם נאמר דבר מהסוג הזה. החיוב של בכייה, אין חיוב לבכות. אין חיוב לבכות. ויבכו בני ישראל אפילו על משה רבינו, זה מציץ, בכו עליו. אבל לבכות? אין חיוב. שלושה ימים לבכי אפשר לבכות, אבל לא שחייבים לבכות. הדין שעל בן אדם רגיל בוכים שלושה ימים, על תלמיד חכם בוכים יותר. אומר הרמב״ם, לא יותר מחודש. זאת אומרת שעל תלמיד חכם לא יותר מחודש. וגם הבכייה היא לא בכייה מחויבת, אלא בכייה מציאותית. של נדב ואביהו נאמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. שם נאמר יבכו, ולא נאמר כמה זמן. לא נאמר כמה זמן לבכות. יבכו את השריפה אשר שרף השם. וכמדומני שאומרים הספרים, שאם אדם יכול בכל יום כיפור, שקוראים את הפרשה של נדב ואביהו, להוריד דימה, הוא עושה בזה דבר גדול. זאת אומרת שהאיפקו זה לא רק אותה תקופה, עד היום. אין זמן. למה? יש הבדל אם אתה מתאבל או בוכה על אדם, או שאתה מתאבל והבוכה על אשר שרף השם. זה עניין של קידוש השם. הוא אשר אמר השם לקרובה יקדש. פתאום אתה רואה שאין פרוטקציה. פתאום אתה רואה שהוא יבוא והוא גם עושה דין במיודעיו, במקודשיו, זה עצמו מעמיד אותך במקום הנכון. זהו, יפקו את השריפה אשר שרף השם. ככה אנחנו מבארים את הנושא, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. יש עוד הרבה דברים שצריכים לדבר על זה, אבל נשאיר את זה פתוח, כי אנחנו צריכים לעבור לנושאים שקרובים אלינו. ואז רבותיי היקרים, אחרי שעברנו אחרי מות שני בני אהרון, אז התורה קוראה את כל הפרשה של יום כיפור. הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש, אמר מוישה רבינו לאהרון, ידעתי שביום הגדול יהיה איזה מכה. ידעתי שיהיה איזה טרגדיה, אבל לא ידעתי בי או בך, עכשיו אני רואה שאתם גדולים משלנו. למה צריך הקדוש ברוך הוא להשמיד את השמחה ביום הגדול? למה? למה? למה הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש? למה צריך להשמיד את השמחה הגדולה ביום הגדול? למה? מה קרה? ובכן, מלך אחד עשה עיר מיוחדת במינה, בתי חרושת, חנויות, שכל האנשים שגרים בעיר הזאת, הם יהיו, יש להם פה בעיר. לא צריכים לחפש. אמר להם אחד, מאיפה הרופא הכי גדול? הרופא הכי גדול, אתם הולכים לחפש בעיר אחרת, אז מה עשינו פה? אם אתה רוצה שזה תהיה העיר המיוחדת, גם פה יהיה הרופא. בסדר. שלח שליחים לכל העולם, לקח שאלות, נתן להם שאלות, לכו תרפסו את הרופא הגדול ביותר בעולם. זה לא מהדברים הקלים. והיה אם ימצאו את הרופא הגדול ביותר בעולם, אולי הוא עסוק עם איזה אוניברסיטה, עם איזה בית חולים. ואכן כל הזוגות חזרו כלעומת שבאו. זוג אחד מטלפן למלך, מצאנו אחד שענה על כל השאלות, מתאים לכל השאלות. אבל יש לו, אנחנו עכשיו בחודש טבת, יש לו חוזה עם אוניברסיטה, לא יכול עד סוף שנה. אמר להם המלך, אל תחזרו, תזכרו חדר במלון, תישארו שמה, יצא לתפוס אותו. ואכן תפסו אותו בסוף שנה, באו כל היום, יצאו לקראתו, אמרו המלך, תוציא את כל האנשים כדי שהרופא יהיה מבסוט, תראה איזה כבוד נותנים לו. ואז, בתוך הדחיפות והבלגן, אומר אחד לשני, הלוואי שאני אהיה החולה הראשון, תראה לך המלך שהרופא הכי טוב בעולם, זה כבוד. לא עבר 5 דקות, פתאום בן אדם נפל, דורסים אותו, ומיד הכניסו אותו לאחר, לבית הראשון, וברוך השם, יש חולה ויש רופא וקדימה. לא היה נראה שהוא חלה יותר מדי, ואז הרופא עובד עליו שעתיים, יוצא ואומר, החולה מת. כולם היו בלחץ. הרופא הגדול ביותר והוא מת. בקיצר, עשו את המסיבה, מסיבת קבלת הפנים, ואומר המלך לרופא בצד, שמע, אני סומך עליך, אני חושב שאם אתה ענית על כל השאלות, אבל מותר לי לשאול אותך איך זה יכול להיות שהחולה מת אצלך בידיים, לא היה נראה שחולה יותר מדי. אומר הרופא, אתה מקווה שאתה לא חושד בי שאני הרגתי אותו. אומר, לא, אבל אתה יכול להסביר לי? אומר, כן. האמת, בדיעבד אני מבסוט שמישהו מת. למה? כשאני ראיתי את השמחה הגדולה שאתם עושים בעקבות זה שבא חולה, אמרתי לעצמי, שבא רופא, אמרתי, זה לא טוב. לא רק שאני לא מרפא, אני עוד מהווה גורם לבעיות. למה? מחר אחד יקפוץ מקומה שמינית, יגיד, יש רופא? בעיה שלו. השני יאכל ברזלים חצץ, יגיד, יש רופא. זה ייתן השני מכות, יגיד, יש רופא. לא רק שאני לא מהווה גורם לתיקון, אני מהווה גורם לקלקול. אי לכך אני שמח, אני מאוד מאוד שמח שאחד מת ביום הראשון, כדי שאנשים ידעו שהרופא לא סוף פסוק. הנה עד היום מי שעשה עבירה, עבירה מלפפת אותו, סוחבת אותו, מטמטמת אותו וניתמתם, לא שהוא נהיה מטומטם שכלי, הוא נהיה מטומטם ליבי. אנשים אומרים, תראה, אני אדם חילוני ואני לא מטומטם. מה התורה אומרת שאם אני אוכל טריפות אני מטומטם? אני לא מטומטם. אז איך אתה מסביר את המטומטם הזה? רבותיי, לא מדובר פה שאדם ב-IQ שלא נהיה מטומטם בשכל, אבל הוא נהיה מטומטם בלב. בשכל הוא יודע אותו דבר מה שידע מקודם, אבל הלב שלו מרחיק אותו וניתמתם, הוא נהיה מטומטם זה כל היסוד. אדם עשה עבירה, נכון. מה עושים? פתאום במשקל העשירים אומרים, זה טוב מאוד, מקסימום שולח קורבן שלום. אז יוצא שהמשקל יותר מגרע. אומרת התורה, הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שביום השמחה הגדולה אני אעשה איזה טרגדיה כדי שידעו שהמלך והמשכן והרופא לא סוף פסוק. הנה יצאנו ידי חובה במושג הזה של נדב ואביהו, וכמו שאמרתי לך, בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. אחרי שגמרנו את היסוד הזה, תרשו לי לומר עוד משפט אחד שניים ששייכים לפרשיות שעברו, אבל זה מאוד 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 אקטואליה דווקא לנושא מאוד של התקופה. אנחנו קוראים פרקי אבות מפסח עד שבועות בעיקר. יש מנהגים שעד ראש השנה, אבל בעיקר זה היה נגמר מפסח עד שבועות. והרעיון היה כי הפרשיות האלו הם מביאים את הבן אדם לבן אדם לחברו למושג של מתן תורה. וצריך לדעת רבותיי שהעם ישראל קיבלו את התורה ביציאתם ממצרים רק בשבועות, 49-7 שבועות אחר כך. והרי נאמר, בהוציאכם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז למה הם לא קיבלו את התורה מיד? כי הם לא היו מתאימים. אחד בא עם מגפיים, הוא בא, שלום, אני רוצה לקנות נעליים. אומר לו המוכר, טוב, תוריד בבקשה את המגפיים. אומר, לא, אני לא יכול, אני רוצה נעליים על מגפיים. אל מבלבל את הראש, אתה צריך להוריד את המגפיים, מה אתה? עם ישראל היו בממתת שערי תומה בבות של מצרים, היה להם מגפיים מספר 49. כנגד 49 הזה היו צריכים להוריד להם כל יום מספר, 49 יום של ספירת העומר, כל יום הורידו מספר. לכן עם ישראל לא היו מתאימים. ופה אני יושב ושואל אתכם, מה היה חסר ברעתה שפחה לים? ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אז היא ראתה. מה היה להם לעבוד? על מה? על מה? אומרים, זה לא הייתה עבודה שלהם, אלא הם קיבלו מן השמיים. קיבלו מן השמיים, בסדר. אבל הם כבר ראו רוח הקודש. הייתה להם כבר רוח הקודש. מה היה להם תוספת עד מעמד הר סיני? הבנתם את השאלה? תשובתנו, ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד. כדי לקבל את התורה, ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה אחד, ולקבל את האחד חייב להיות אחד. את הויחן, לא יצא בעול עם הציבור בפרט ובכלל, זה הייתה עבודה שלהם מפסח עד שבועות. ולא במקרה מתו תלמידי רבי עקיבא דווקא בתקופה הזאת, אפילו שהם כל השנה לא נהגו כבוד זה בזה. למה? כי ודאי שהכבוד הזה לא מדובר שסתם לא נהגו כבוד, משום שהרי הווה בורח מן הכבוד, מי צריך כבוד? מה זה לא נהגו כבוד? הבחור המבוגר החשוב לא למד עם הבחור החלש. זה היה הבעיה. היות והוא לא למד עם הבחור החלש, אז הוא הייתה עינו צרה בלימוד שלו, זה כל היסוד. אז כל השנה הם היו עיניהם צרה בחבריהם, אז למה הענישו אותם מפסח לשבועות? יש הרבה הסברים, היום נאמר. כל הזמן הזה זה הרי ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד, כל המטרה זה כדי להגיע לכאיש אחד, זה עבודה. באותה תקופה אתה עיניך צרה בחברו, שלום עליהם פגעו בהם. ולכן אומרים פרקי אבות, פרקי אבות זה כולו פרשיות המוסר בין אדם לחברו. ודווקא פה כתוב, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וישוע לזקנים. למה זה לא נאמר על כל תורה שבעל פה? למה זה לא נאמר על ברכות, על לוקצין, על נידה? למה זה נאמר דווקא על פרקי אבות? גם הרחוב החילוני אומר שיש לנו מוסר. והגויים גם אומרים שיש לנו מוסר. היטלר אומר, מה, אני הרגתי יהודים? יש לי מוסר, יהודים היו מלוכלכים, עשו לנו מחלות ודזינטריה. לא הרגתי, סתם, אני שם שמיים. כל הגויים יש להם 10 הסברים לרצח שלהם. בטח שיש להם הסברים. יש להם הסברים למה הוא רוצח. ראית מישהו רוצח סתם? מוסר שבא לפי דעה של בני אדם לא שווה, כי זה תלוי בחברה, בזמן ובסביבה. אתם יודעים מה כתוב? דבר מאוד משונה. בגמרא סנהדרין נאמר שרבי אמר שיעור, באחד היה ריח של שום. שואל רבינו הקדוש, מי שאכל שום יקום ויצא. כמדומני זה היה רב חייא הראשון, קם ויצא. הוא לא רצה לבייש את מי שאכל שום, קם ויצא. אולי שמואל הקטן, לא יודע גם שהיה. ואז קם אחד אחריו יצא וכולם יצאו. ואז אחר כך אמר לו רבי או רבן גמליאל, אני יודע שלא אתה אכלת את השום, אבל רצית כפי הנראה לא לבייש. אומר את אמר, ומאיפה הוא למד את השיטה הזאת? ומה משמואל הקטן? אז אני לא מבין, מה זה מאיפה הוא למד? מה זה, זה היה פה גזירת הכתוב, זה לא דבר מובן מאליו? אם הרב מפריע לו שום, הוא קם והולך. הבנתם את השאלה שלי, מאיפה הוא למד שצריך לצאת? אתה מבין את הרב? התשובה, גם ספרי המוסר וגם תורת המוסר, אם זה לא בא מסיני, לא שווה כלום. כל אדם עם המוסר שלו, וכל אחד חושב שהוא חכם. לכן אומרת התורה, ומאיפה הוא למד ללכת באמצע השיעור החוצה? מאיכן הוא למד לצאת מהשיעור החוצה? משמואל הקטן. אפילו מוסר בין אדם לחברו צריך ללמוד מדברי חז"ל. הבנתם? לכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זהו היסוד הגדול שאנחנו צריכים להיות נויסה בעול עם הציבור. וכשאני אמרתי לכם רבותיי נויסה בעול עם הציבור, כמה אנחנו צריכים עם ויחן ישראל כאיש אחד עם הציבור של היום, חוץ מהבעיה של האינתיפאדה, חוץ מהבעיה של הרגיעה של האנשים, חוץ מהבעיה הכלכלית, עצם הדבר, הקלקול. אין, כתוב בגמרא סנהדרין צדיק ז', אין משיח בא עד שיפר כל הדור למינות. אפיקורסות, שנאמר, כולו הפך לבן. גם זה קצת השלמות למה שלא הייתי בשבתות האחרונות. שנאמר כולו הפך לבן. מה יש פה? אני אגיד לכם מה שיש פה. אם יש בצרת, יש נגע צרת, שולחים אותו מחוץ למחנה. ואם כולו הפך לבן, כולו צרת, נשאר. איזה מין רעיון יש פה? איך יכול להיות? נגע אחד מחוץ למחנה, כולו הפך לבן, נשאר בפנים. איזה מדבר כזה? מה התשובה רבותיי? איך מוציאים ילד שאין לו חשק ללמוד? מקרה אחד קורה, 100 מקרים, 100 מקרים. הבן שלי אין לו חשק ללמוד, בא מהישיבה, מספר סיפורים, לא מרגיש טוב, כואב לו הבטן, כואב לו הראש, כמו זקן בן 100. צריכים לקום לפניו באוטובוס לפני שיבה, תקום והדרת פני זקן. השיטה שאנחנו היינו רגילים לומר, יש המצוי ויש הרצוי. יש שיטה ביצועית ויש שיטה מציאותית. מה השיטה הביצועית? תן לילד גובה, תן לו ביטחון עצמי, תאמר לו שהוא שווה משהו. ילד לא מחזיק מעצמו, לא שווה שום דבר, לכן רבותיי הוא נופל. תן לו גובה, תן לו הרגשה טובה, תן לו איזה משהו. תן לו גובה, תעשה ממנו משהו, אז הוא יכול לתפוס את עצמו. מאיפה לומדים את זה? בחודש השלישי באו מדבר סיני וישו מרפידים ויובויו מדבר סיני. יש פה פעילות. בחודש השלישי באו מדבר סיני וישו מרפידים ויובויו מדבר סיני. איך מוציאים ילד שרפו ידיהם מן התורה? ילד שנפל, איך? תספר לו שיכול להגיע למדבר סיני, תן לו גובה. אמא שלא מבינה בחינוך, הילד מביא תעודה, כמעט טוב, בלתי מספיק, כמעט טוב, כמעט טוב, וציון לך טוב מאוד בהתאבלות. יופי, אמרתי לך. אתה רואה? זהו, מן השמיים, עונש, לא למדת, לא מערכת, לא יומנים, לא תודה, טוב מאוד, זהו, נפקת. האמא הזאת לא שמה כלום. זה הייתה צריכה לומר לו את זה לפני שקיבל תעודה. אל תמשיך ככה, תדע לך, שבל תעודה, כמעט טוב, בלתי מספיק, יהיה לי בושות. אחרי שהוא קיבל, מה עכשיו את בא לעשות לו נקמה? או, יופי, יש לך טוב מאוד, לא רע, זה התעמלות, אבל לא משנה, תן לו גובה. וישו מרפידים, ויובויו מדבר סיני, תן לו גובה. זה מהלך אחד, אבל יש מהלך שני, וזה לא מהלך ביצועי, הוא מהלך קשה, וזהו הדור של היום. אם אתם שואלים אותי למה היום אנשים חוזרים בתשובה, לא בגלל שהם רואים את האלוקים. בדור כמו של היום של הייטקס ושמייטקס ואזיקים וכבלים ואינטרנט ואינטרבלט ואינטרבט, קשה מאוד לראות את האלוקים. אבל סוס שנופל במדרון אי אפשר לעצור אותו. למה? אתה מנסה לעצור אותו, הוא מפיל אותך ביחד איתו. אבל אם הגיע למטה ושבר את העצמות שלו, מה עושים עכשיו? שקויה, סתום שנזכרת. לפעמים כל כך שבור העצמות שלו שכבר אין מה לעשות. אבל זו היא גם שיטה. זו לא היא שיטה ביצועית, אבל זו שיטה מציאותית. השיטה הראשונה היא ביצועית. איך אתה מוצא אותו מרפידים? כשאתה מספר לו שיכול לבוא למעמד הר סיני. יש שיטה הפוכה. ביובויו מדבר סיני, איך הצלחת להחזיר אותו בתשובה? כי אתה הוצאת אותו מרפידים. הבנתם את הרעיון? הדור של היום, למה הוא חוזר בתשובה? שהוא הגיע לרפידים. הגיע כל כך רחוק שהוא רואה, מה? הוא מחפש באים הקריבי, בצ'ורובורו, בבודה, בשמודה, מחפש בכל הרוחות. כל כך רחוק. אם כן, פה נלמד את הפסוק הפוך. ביובויו מדבר סיני. איך אתה מגיע לסיני? בגלל שהגיע לרפידים. הבנתם את הרעיון? זה כל הרעיון. עכשיו הבנתי פירוש פנטסטי. אם יש לך נגע צרת, שזה משהו על לשון הרע, אז זרוק אותו מחוץ למחנה. אבל אם כולו יפך לבן, אם כולו הפך לבן, הוא לבד הגיע למתי שרת, מה אתה לא צריך לזרוק אותו, הוא כבר זורק את עצמו. הוא כבר בחוץ. כולו הפך לבן, אדוני, הוא יבוא מעצמו. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ז', אין משיח בא עד שיאפר כל הדור למינוס, שנאמר, כולו הפך לבן. מה הקשר? ראש אפשר. מתי משיח בא? שרואים כבר שאין סיכוי לדור, שרואים שהכל תקוע, אין משיח בא עד שנפך כל הדור למינות, שנאמר כולו הפך לבן, שהוא כבר נמצא, שהוא לא צרת, עד הבן אדם יחתיר לדור. ככה אנחנו רואים את הדור של היום, ולכן חובתנו להיות נויסים בעול ולנסות קצת לעזור. ועל זה נאמר בפרשת השבוע, וכבר אני קופץ, לא תשנא את אחיך בלבביך. שכוייך, נו מה? אז מה תעשה איתו? הוכיח, תוכיח את עמיתך. רבותיי, לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכיח, תוכיח את עמיתך. ויש פסוק ביחזקאל, שהחתם סופר מסביר אותו, משהו פנטסטי, וזוהי החובה של היום, לדבר. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח, תוכיח את עמיתך, אומרת התורה בפרשת קדושים, ולא תישא עליו חטא. עוד פעם, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. יש הרבה פירושים על העניין הזה, אבל הפירוש של היום אנחנו אומרים, אם אתה לא מוכיח אותו, אתה תקבל חטא, למה לא אמרת? אומרת הגמרא במסכת שבת, מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיכל, נתפס על אנשי ביתו. על אנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. אומרת הגמרא, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? אלא הם הזקנים שלא מיכו בשרים. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אימה זקנים שלא מיכו בשרים. אומרת הגמרא פה לגבי כל היסוד הזה, שמי שלא מוכיח את הבן אדם, אז אומרת הגמרא ככה, אומרת הגמרא, אמר לו רב זירא לרב סימון, לא כשינו מר לאנד בריש גלותא. יש פה כמה רבנים ריש גלותא מהמועצה הדתית, שהם עושים מה שהם רוצים, תוכיח אותם. אמר לו, לא מקבל מיני, מי ישמע אותי? אמר לו, אף על גב זה לא מקבל מיני, הוא לא כשינו, אפילו שלא מקבלים, אתה תוכיח אותם. אמר הרב חנינא, מעולם לא יצא מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרע, חוץ מדבר זה דקטיב, ויאמר השם אליו ביחזקאל, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ותביא תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחם של צדיקים תו של דיו, שלא יחלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תו של דם, כדי שישלוט בהם מלאכי חבלה. אומר רבי דאסא דין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיכו. היה בידם למחות ולא מיכו. אמר לה, לא הוא גלוי בידיה לפניי, שאם יכו בהם לא יקבלו מהם. אני יודע שאם היו מוכים לא היו מקבלים. אמר להם, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי להם מגלוי, זה שאתה יודע זה דבר אחד, אבל למה הם לא מיכו? זה משהו לא יאומן. ועל זה נאמר, זקן בחור ובתולת תו ונשים תרגו למסחית, ועל כל איש אשר עליו התו התישאו ממקדשי תחלו, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. דני רב יוסף עד זקרי מקודשי אלא מקודשי אל בני אדם שקילמו את התורה כולם מעלה ועתיו, ומיד בעיני שישה אנשים באים בדרך שער העליון. אומרת הגמרא, שמה? שהתחילו מהמקודשים. למה? בגלל שהם לא מיכו. נו, מה אתה צריכים על דבר כזה? זה לא יאומן, אי אפשר. זה גם נקרא לא יצא בעול עם הציבור. ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. למה לא אמרת? אבל לא יסביר, מי אמר לך את זה? למה לא אמרת? אומר החתם סופר, פסוק נורא ביחזקאל, רבותיי, כדאי לשמוע את זה, משהו לא יאומן. אומרת התורה ביחזקאל, ועם השנה השביעית, בחמישי בעשור לחודש, באו אנשים מדכני ישראל לדרוש את השם וישבו לפניי. יפה, באו אנשים לדרוש את השם וישבו לפניי. נראה לכם טוב? מצוין. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם דבר את זקני ישראל, ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, מה לדרוש אותי אתם באים, חי עוני, יידרש לכם לאום השם אלוקים. והתחיל להמטיר, את תשפוט אותם, את תשפוט בן אדם, את תועבות אבותיהם הודיעם, ואומרת עליהם, כה אמר השם אלוקים ביום בחרי בישראל, ויסיידי לדבר בית יעקב, ויוודע להם ארץ מצרים, ויסיידי עליהם למור, אני השם אלוקיכם, ויאמרו נשאתי ידי להם להוציא מארץ מצרים, ולהוציא להם זבת חלב ודבש, שביל לכל הארצות. ויאמר עליהם איש שיקוצי עיניו ישליכו בגילולי מצרים, אל תתאמרו אני השם אלוקיכם, ויאמרו בי ולא אבו לשמוע אליי, איש שיקוצי עיניהם ולא ישליכו בגילולי מצרים, לא עזר אמר לשפוך חמתי עליהם לכלותם אפי בהם. ופה הוא ממשיכה לה את כל מה שהם עשו באמרו בן ישראל, ואף אחד לא מבין, הרי השכנים היינו באו לדרוש את השם. שואל החתם סופר, בחודש החמישי באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם. הם באו לדרוש את השם. אז מה כל המטרה הזאת? מה שאומר שם, תראו לב בסוף, פסוק אחד הכי קשה. פסוק למד ב', ולכן אמור אל בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, אבד דרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים, ובשאת מתנותיכם באוויר בניכם באש אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום, ואני אדרש לכם בית ישראל, חיון אמר השם אשר אם נדרש לכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני לאום השם אלוקים לא ביד חזקה ובזרוע נטויה וכמה שפוחה אם לא חליכם. שואל החתם סופר, למי נאמר הפסוקים האלו? זה לא כתוב נבואה של יחזקאל סתם, זה הולך על הזקנים שבאו לדרוש את השם. עוד פעם, והיא בשנה השביעית בחמישים בעשור לחודש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפונות, ולהם הוא נתן את המכה הזאת. שואל החתם סופר, היית אוכל? הם באו לדרוש את השם. אומר החתם סופר שהאנשים האלו הם היו אנשים צדיקים, והם באו להתיר את הברית, הם לא רצו להיות חייבים מצד כל ישראל ערבים זה לזה. שמעתם דבר כזה בחיים שלכם? הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מי שיכול למחות באנשי ביתו עירו ולא מוחה הוא נאנס. אומר לך חתם סופר שהזקנים האלו באו כדי לבטל את הברית של ברית חורב, וכדי לבטל את הברית של ערבות מואב, והם לא רצו להיות ערבים, והם אמרו שאנחנו רוצים לעזוב את הערבות. אז זה אומר להם הקדוש ברוך הוא, היו לא תהיה, האם אתם חושבים שאני אתן לכם לעזוב את הציבור? לא בשום אופן. וזה הפסוק, כה אמר השם השם בדרך אבותיכם אתם נטמאים, והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים. אומר החתם סופר, גוי אין לו דין ערבות, לגוי אין דין ערבות. אתם רוצים להתנהג כמו גויים, לבטל את הדין ערבות ונהיה ככל הגויים? זה אומר לך הפסוק. אומר, אתם אומרים נהיה ככל הגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, ניתן לכל הרחוב להתגלגל? לא הולך דבר כזה, לא יאומן. ככה מבאר החתם סופר את הפשט מה שהזקנים האלו אמרו, והם קיבלו את המכה הכי גדולה. הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. וזהו הנוי שבעול, וזוהי החובה עלינו, וזהו היסוד הגדול שרחל מבכה, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להילחם על בניה כי איננו. והקדוש אומר מיני קולך מבכי ועינייך מן דמעה, כי ישכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, וישכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם, ושואלים איזה שכר היא עשתה, איזה פעולה היא עשתה, שהיא בכתה, שהיא הוכיחה, שהיא דיברה. זהו היסוד הגדול ביותר של נויסה בעול בין פסח לעצרת, שלא נהגו כבוד זה בזה, לא רצו ללמוד עם החלשים, ולכן קיבלו את המכה בין פסח לעצרת, ועל זה נאמר תמי תמי יקרא. המצורע הולך וצועק אני תמא, בשביל מה? שאנשים ישמעו עליו ויתפללו עליו. תתפלל אותו על עצמך, אומר אני תמא, קלקלתי את הפה שלי, לא יכול להתפלל על עצמי, הפסדתי את הזכות להתפלל. אז מה אתה? אתה תתפלל עליי מצד איזה הלוכה, לא יסבור לי מה שיבו. ומכאן אם יש אש שמשאיר פירותיו, צריך בן אדם לעמוד ולהתפלל על האש. ואם יש בפרדה שם 1,000 עצים ואחד נושר פירותיו, תתפלל על העץ הזה. נוי שמעול עם הציבור. ככה אני רואה, אם אנחנו רוצים לבוא ולחזור, ואנחנו רוצים להחזיר את הימים האלו שהיה פעם, מפסח לעצרת זה היה עבודה של ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד. והעבודה הייתה כדי לקדם, ואם העבודה הייתה כדי לקדם, זוהי החובה שלנו לנוי שמעול. ככה אני מסביר לכם קצת, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך, קדושים יהיו לאלוקיהם, ולא תישא עליו חטא. אם הנושא הזה נכון, נוסיף עוד מילה, חוץ ממה שאמרתי לכם, שאין משיח בא אליו בדור שכולו הפך לבן. רבותיי, למדנו בפרשת שמיני שהחזיר פסול לאכילה, וגם הגמל והשפן והרבן גם הם פסולים לאכילה. אומרת הגמרא, למה החזיר פסול לאכילה? כי מפריס פרסה ולא מעלה גירה. והשפן והגמל והרנמת, למה הם פסולים? כי מעלה גירה ולא מפריס פרסה. שואלים המפרשים, אז למה כתוב כי מפריס פרסה? למה אתה אומר, זה הסיבה? למרות שמפריס פרסה לא מעלה גירה. למה אתה אומר כי? למה אתה אומר כי? הבנתם את השאלה שלי? למה? למה אתה אומר כי? אומר הכלי יקר שתדע לך, אני אומר את זה בלשון שלי, במועצות הדתיות היו חילונים, ישבו חילונים, תמיד ישבו איתם, אף פעם לא אמרו לו, יש חילונים, משרד של משוגעים, שיהיו כאן חילונים, מה אתה יכול לעשות? אם רפורמים לא יושבים, מה קרה? ומדובר בחילונים, מרד, שרד, הלל, שמילל, אז למה עם הרפורמים אתה לא יושב עם החילונים? כן, כי החילונים הם אוילם האזניקים. הוא לא רוצה להפוך את התורה, אומר, אין לי כוח, אין לי כוח, אני לא יכול, אתן לעשות חיים, פה מדינה של דמוקרטיה, אתה עושה חיים, מה אתה רוצה לעשות? אם בן אדם שמחפש דמוקרטיה, שיעשה דמוקרטיה. קצת כסף, אתה גומר אותו שלום. אין לו ערכים, יש לו רק תן לעשות חיים. רפורמים שרוצים לשנות את התורה, שהתורה תהיה מוחלפת. אם כתוב עשה לך רב, הוא אומר עשה לך רבה. וחטאתם כי רבה מאוד. הרי הוא רוצה להפוך את התורה, זה הבעיה. החזיר לא פסול בגלל שלא מעלה גירה. החזיר פסול כי הוא גם כן מפריס פרסה. הבנתם את הרעיון? זה שהוא מפריס פרסה, זה מוסיף לפסול שלו, כי זה יכול לטשטש אותך. וזוהי הבעיה עם המדינה שלנו, וזה העצמאות, וזה כל הימים הנוראים שעברנו מפסח עד שבועות, יום השוטר ויום השואה ויום האישה ויום תל אביב ויום ירושלים וכל הימים הנוראים. אנשים היו מסוגלים להיות בחוץ לארץ ולא להתקלקל באופו לארץ, ושאיר אחד הם ברחו החוצה. זהו יסוד מאוד גדול. למה חזיר פסול? כי מפריס פרסה. היה ביום עצמאות חידון התנ"ך, לא נכבד הרב, זה כבוד גדול, לא? חידון התנ"ך, ועם ישראל חי, וכל העמים, וקיבוץ גלויות, ומילים של בית מרקחת. אני תמיד מחפש מישהו שהיה שם כדי שיספר לי מה היה. ובכן רבותיי, יושבים שם רובם, כמעט כולם, או מזרחיסטים או חרדים, או חרדיות בטח. תנ"ך, אני אומר לגולם הזה שרון, ומביאים לו שאלת ראש הממשלה, שקויר, הוא ידע לקרוא טוב, שאלת ראש הממשלה. שם כיפה על הראש כמו סיר לילה, גמר את השאלה, מוריד את הכיפה. יופי, למה לא? ברוך השם. ובכן, יושבים שם, חידון היום בתנ"ך, הכל בסדר, נכון? מה הבעיה? פתאום נכנסים בין שלב לשלב, בחורים, בחורות, עם בגדים שהשם ישמור, ומתחילים שם לרקוד ולשיר. האם קם בן אדם אחד ויצא החוצה? לא. כי מפריס פרצה. אם לא היה חידון התנ"ך, אף אחד לא היה הולך. מי שהולך לברד בידור? מי שהולך? לא הולכים. חידון התנ"ך, הולכים. כי מפריס פרצה. אז אחר כך לא שמים לב שהוא לא מעלה גירה. הבנתם את הרעיון? זה בדיוק הבעיה שלנו. ובעוד שבועיים יש שבוע הספר העברי, תפנו החגיגה עוד פעם. תמיד היינו אומרים, מה זה? איזה מדינה שמשוגעים? מוכרים נשק לצ'צ'יניה, ולתאילנד, ולפיליפינים. איפה? עם התנ"ך, עם הספר, פתאום שהשם ישמור, כולם, מה קרה? הגיע שבוע הספר העברי, הולכים בנות מבית יעקב, הולכים בחורי ישיבות, ושהשם ישמור, 50% מהספרים ספרי זנות למין. 50%. מי צריך, תמכרו נשק יותר טוב, תאמינו לי, מה? זה גם כן. כי מפריס פרצה, שבוע הספר העברי, אז אחר כך אתה לא שם לב על המעלה גירה או לא מעלה גירה. הבנתם אותי? זהו הבעיה המרכזית שאנחנו צריכים להכיר את החזיר. זה הבעיה של הרפורמים. חילונים, אוי למדניקים, לא מעלה גירה, לא מפריס פרצה, לא שווה כלום. אבל לכל מודי למדניק, שלום, היית רואה מושך אותו, מה שולך, שלום. אבל אחד שבא לשנות, כי מפריס פרצה, הוא רוצה חידון היום בתנ"ך, והוא רוצה השבוע הספר העברי, זה יותר מסוכן. כי מפריס פרצה, אדוני הישרה והוא גירה לא יגר. הנה, למדנו גם כן את הנושא הזה קצת של החזיר והפרצה והרפורמים והעצמאות וכל הדברים הכי מפסידים שיש. אני רק רוצה לסכם את העניין הזה עם כמה פסוקים בתנ"ך, מכמה מקומות, כדי שלא תגידו שלא עברנו את העצמאות ולא היה שום הוכחה. אם כן, רבותיי, זה ככה. קודם כל, נתחיל עם גדעון. הרי עכשיו הגולם הזה, הם החליטו שיש להם בעיה אם בחורי ישיבות ילכו לצבא או לא ילכו לצבא, משום שהצבא מנצח. איזה צבא מנצח? בחייך, אריאל שרון הגיבור הגדול, והערבים עושים לו צחוק עם אבנים. אז בשביל ללמוד את הנושא הזה, אני לא קורא לכם הרבה, רק כדאי לקרוא את הפרשה קצת מראה מקומות על גדעון. זה מופיע במסכת בפרק שופטים, פרק ו' ז', וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחד ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ואז גדעון הולך, וגדעון הולך מזיק את הצבא ואת המילואים ואת הנחל החרדי ואת כל הליצנות ומביא אותם. אומרת התורה, ואז אומר גדעון אל האלוקים ישך מושיע בידי בישראל כאשר דיברת, אני עושה סיפור עם גידה וצמר ומויפס וטל והעיל והער. ויאמר השמן גדעון רב העם אשר איתך מכיתי את מדיין בידם. סליחה, זה לא טוב, יש לך יותר מדי צבא. מיסטר אריאל שרון, יש לך סטדים ויש לך פצצת אטום, זה לא טוב, יש לך יותר מדי צבא. לאמור ידי הושיע לי, אתה תגיד עם ישראל חי, ישראל בטח בשרון. ואתה כחנה באוזני עם לאמור, מי ירא וחרד ישוב וישמור מהר הגלעד. וישר מן העם 22,000 נשארו, שלח חדרה את כל בחורי הישיבות שילכו לישיבה ללמוד ואז מבלבל להם את הראש. הבנתם? נשארו 10,000. אומר השם גדעון, לא, גם זה יותר מדי, זה לא טוב, זה יותר מדי הרבה. הם יגידו שהצבא עזר, שלח אותם הביתה. ואז עוד פעם מוריד אותם אל המים, ומי שמלקק בלשון ככה ומי שככה, והיו המלקים, אמרו לה, נשארו 300 איש. אומר השמן גדעון, זה בסדר, 300, למה צריך 300? גם זה מיותר, תלך ולי, זה להשתדל משהו, לעשות פרצוף, צריך כמה 300 אנשים, הבנתם? ואז לקח גדעון שופרות, התחילו לתקוע, זה כמו התותח דוידקה, שהדוידקה הזה לא היה לו נשק, זה רק היה רעשן של פורי. אז הוא ברמים ברחו כמו חתולים. זה הקדים שהיה אצל גדעון. הבנתם את זה? זה פסוק אחד בנובי. כדאי לדעת את זה. לפעמים הבעיה עם הערבים לא בגלל שאין צבא, כי יש יותר מדי צבא. כמה צריך בין תורה לדעת, בין ישיבה. הפסוק בגדעון מופיע לנו בשום דיבב. אתה יודע מה הבעיה? לא תנצח כי אתה יותר מדי עם צבא. איך הצבא, וסטרדים, וטנקים, אז כל יום חיילים מתים, פה מתאפר טנק, ופה מתאפר שיש, אני יודע, זחלם, ופה כדור טועה, ופה כדור לא טועה, ואתה משתגע, אנשים חזקים. מה דעתכם? גם זה צריך לדעת, בסדר? דברתי איתכם בגדעון. עכשיו ניגש לפסוק במלאכים. אני רק הבאתי לך קצת מראה מקומות, כדי שלא תגידו שלא עשינו את חג של יום עצמאות. בשנת 15 שנה לאמציה בן יואש, מלך מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון 41 שנה. מופיע במלאכים ב' פרק י"ד פסוק כ"ג. ירובעם בן יואש היה מלך רשע, והיה שרה בעיני השם לא שר מכל חצות ירובעם בן נבט אשר הוציא את ישראל, עשה את כל העבירות הכי גדולות. הוא הישיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה. הוא השיב שטחים מישר משך עד הגולן. לדבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגיעת חפר, הוא הביא שטחים. והנביא עצמו מתפלא, הרשעים הללו יכולים לעשות דבר? עושים את כל העבירות שבתורה במחנות, בחורים, בחורות, פליטות, והקדוש ברוך הוא נותן להם לנצח. איפה הראש? איך זה הולך? איפה הראש שלנו? אומר לך הנביא, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד. אלוקים ראה שעם ישראל במצוקה, באפס עצוב, באפס עצוב, ואין עוזר לישראל, אין מי שיעזור להם. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. קדוש ברוך הוא לא דיבר למחות את שם ישראל. ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מה כתוב פה? הייתה תקופה בתנ"ך שעם ישראל עם ירובעם בן יואש היו פציינטים, סופר פציינטים, ובכל אופן הוא הצליח להביא שטחים מכאן עד הודעה חדשה. ולנביא היה קשה הייתכן, והנביא מתרץ כי עם ישראל היה במצוקה, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מתאים להיום אני חושב. עם ישראל אחרי השואה היה במצוקה ולא דיבר למחות את שם ישראל, אז הוא מציל אותם ביד כל הפציינטורה, מה שהולך היום. הבנתם אותי? יצאנו ידי חובה בספר מלוכים. הלאה, עוד פסוק אחד, יחס כבר קראתי לכם, נכון? נעשה רק משהו רבותיי בשביל הפטישים. קניתי פטיש ביום עצמאות, לא השתמשתי בו, למה? לא יכלתי, קניתי שיעור חזוני שיהיה ככה פטיש טוב לדפוק על הראש של החבר שלי, אבל לא יצא לשימוש. כה אמר השם מצא חן במדבר עם שריד חרד, ירמיהו למד א', הלוך לארגו ישראל, ברוך השם, יש גאולה, כולם קופצים, כולם שמחים, יש פטישים. מהחוק השם נראה לי, באהבת עולם אבטיח, על כן משבתי חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, בונים בערים מותדי, צופייך ויצאת עם כל משחקים, יש גם במות בידור. עוד טיטי קרמים בערי שמון, גם יש התנחלויות, נתון נותנים ואיללו, וחיללו. כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, ובנעלה ציון אל השם אלוקינו, ברוך השם. כבר אמר השם, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, הללו, השמיעו הללו ואמרו הושע, השם אתנחה את שארית ישראל, אומר המלבין. יעקב יש לו שתי שמות, יעקב וישראל. יעקב המסכן הבזוי הלחוץ, וידו חדד בעקב עשיו, נקרא יעקב. יעקב המצליח, המתקדם, נקרא ישראל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, הוא נקרא ישראל. יעקב, ישראל. אומר לך המלבין, בסוף ימי גלותם, לקראת הגאולה, יהיה מצב מאוד משונה. העם ישראל, תחת שהיו משובדים, פתאום הם יהיו בשיא הגדלות, והגויים ייתנו להם כבוד. תחת שהיו בהתחלה משבדים בהם, ייתנו להם כבוד. ואז עם ישראל יצמחו, אומר, כה אמר השם, רונו ליעקב שמחה, יעקב, עמך, יקפצו עם במון בידור. למה? כי הם צהלו בראש הגויים. אדון קופי ענן נתן להם כבוד. או הגוילה מרטין אינדיק, או מיסטר קלינטון, או אדון בוש, W. הוא נותן להם כבוד. אז מה אמרנו ליעקב שמחה, יעקב, עמך, יעקב, הוא מבסוט, עושה במות בידול, לא מדפק לשנים פטיש על הראש, כמצוות החג. למה? וצהלו בראש הגויים, כי הם נמצאים בפוליטיקה מקום ראשון. אבל אז אומר לך הפוסוק, השמיעו הללו ואמרו, אוי שהשם אתמך את שארית ישראל, אבל ישראל, שהם כשרית עם אלוקים, ישראל, שהם אנשים הגדולים, הם לא יכולים להיות מבסוט מ-W בוש. הם צריכים שהקדוש ברוך הוא יבוא לעזור להם, ושם לא תהיה השמחה הגדולה. הבנתם? זה אומר המלבים בפרק למד א', פסוק ו' בירמיהו. יצאנו ידי חובה מהפסוקים האלו של התנ"ך, ועם כל העניין הזה של החזיר והרפורמים, וטיפלנו בהם גם כן בנושא הזה של ההוכחה. טיפלנו רבותיי גם כן בנושא הזה של הבאיסו מרפידים, כולו הפך לבן, ועכשיו אנחנו נתחיל קצת 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 על הפרשת השבוע, קצת, מה שאפשר. כן רבותיי, בפרשת אחרי מות, אחרי שהתורה גומרת את היום, הם נראה
ללור הם שיבי הרבה בוכנת ישר נכת ולמת אינה ומחל על אור המשיך יעשו מוכנה ולחרת יעשו ולחרת יעשו מוכנת אמת מה עושה כאן? לא ירד מי ירוש בשבוי חלק, חלק נעבוק את לא נעבוק חלק את
מה תאמר? למדתי את חוכמות הגויים, אל תיפטר מתוכם שלא תאמר למדתי חוכמת ישראל ואלמד חוכמות המצרים והכסדים אומר בן אדם למדתי חוכמת ישראל, אני כבר ברוך השם רבנן גדול, אני הולך ללמוד חוכמת הגויים. אם אני מדבר בעברית, הכוונה ככה, למדתי חוכמת ישראל, בבלי, ירושלמי, תנ"ך, כתבי הזוהר, פסקי הארי, רישיינים, אחריינים, ספרה, מחילתא, זאת אומרת כהנים, תנחומה, ילקוט הראובני, הכל. האם מותר לי ללמוד חוקות לגוי? לא. למה? שנאמר, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם. יושב אחד ושואל את עצמו, איפה במילים ללכת בהם נאמר שאדם לא ילמד את הלימודים האלו? תגידו לי איפה. הגיעה מכונית מסחרית לפני השופט, אמרו לו, למה נסעת מהר? לא, הייתי צריך להגיע, היה לי יולדת. או סיפור אחר, נתן לו עונש. הגיע נהג אוטובוס, אומר לו, למה נסעת מהר? אותו קילומטראז'. גם הוא מספר סיפור, אומר, אתה מקבל כפול. אומר, למה? אני והנהג המסחרית נסענו אותו מהירות. אז מיד כל אחד מאיתנו יגיד, נהג מסחרית זה משהו פרטי, לא כל כך אחראי מי יודע מה, אבל נהג אוטובוס, צריך ממנו יותר משמעת, נכון? נכון, לא, תירוש חדש. יש פקק, נהג אוטובוס, אכפת לו שיש פקק? מבסוט, בפקק, הוא קונה את העיתון, מה אכפת לו מהפקק? האם ראיתם נהג שמתעצבן על הפקק? נהג שעובד בשירות 8 שעות, הלוך חזור, אכפת לו שיש פקק? הנהג המסחרי מתעצבן, מקלל, נהג האוטובוס, מה אכפת יעני? אני מה העבודה שלי? נוסע, הלוך, חזור, 8 שעות, מכפת לי שיש פקק, לאיפה אני צריך להגיע בכלל? נהג מסחרי צריך להגיע, נכון? אז הוא מתעצבן. נהג אוטובוס, יש לו איפה להגיע? כן, הלוך חזור. אבל יש פקק, יכול לקרוא את העיתון? לא חשוב, למה לא? זה מה שאומר לו, תגיד, אתה משוגע, אתה לאיפה נהיה אותה? הנהג הפרטי סיפר לנו סיפור. אם זה נכון או לא נכון, לא בדקתי, אבל לכל הפחות הסיפור שלו לעניין, אני צריך להגיע לבית חולים, אתה לאיפה אתה צריך להגיע, אפשר לדעת בדיוק? מה אתה עושה? אתה נוסע, הלוך, חזור, הלוך, חזור, מה אכפת לך? לאיפה אתה צריך להגיע? זה אומר את התורה. שמא תאמר למדתי חוכמת ישראל אלך ואלמד חוכמת הגוי, אני הגעתי, אני רבנן, אני כבר כל בני הגולה, גמרתי שר, אני יכול ללכת ללמוד חוקות הגוי?
לא, לא, ללכת בהם, איפה אתה? מי מדבר להגיע?
אני דיברתי איתך להגיע? ללכת בהם, אתה מלווה את התורה והתורה מלווה אותך, הבנת? זה הכל, ותפסיק לדבר שטויות, ללכת בהם. שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אדם יעשה חיים, והרי אצלנו בחוקת נאמר אדם כי ימות באוהל. אין התורה ניתנת אלא למי שממית את עצמו באוהל, אז מה, לחיות או למות? אומרת הגמרא, אתה רוצה לחיות, תמית את עצמך. אדם ימית את עצמו והוא יחיה. זהו יסוד מאוד גדול. מי שרוצה לעשות חיים, יעשה חיים, לא ילך. אתה רוצה להמית את עצמך, אתה תחיה. רש"י אומר לעולם הבא, ובזה אנחנו מתרצים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לפעמים אנחנו שואלים, או מי שאומר, זה פה אנשים עושים עבירות, עושים חיים, מטיילים, איך זה מתאים? רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. מה קרה שם? טוב לו, צדיק ורע לו. למה חבר'ה עושים חיים? אין לו עולם הבא. אשר יעשר אותם האדם וחי בהם לעולם הבא, סוף בית חלם, ומשלם לשונם אל פניו לעבידו, לא יאחר לשונו אל פניו ישלם לו, לשונם הוא משלם על המקום, הוא לא מאחר. ולמי הוא כן מאחר? זה רבה. למה הוא מאחר? פשוט הרשע עושה עבודה מזויפת, מקבל שכר מזויף. אומר חפץ חיים, שכר מצווה בעל מלא כחידושין למתת. למה לא נותנים? לא, אין במה לתת. אין במה לשלם. אומר חפץ חיים, אחד קיבל צ'ק עם הרבה כסף, בא לכפר שלו, לבנק, אמרו לו, שמע, כבר זה כפר קטן, אין בבנק כל כך הרבה כסף. אבל קיבלתי צ'ק, התכוונו שאם הצ'ק תלך לעיר הגדולה, שם תקבל. הבנתם אותי? הוא בא עם צ'ק גדול והוא רוצה להוציא כסף, אמרו אדוני אין בבנק כסף, אבל איזה מין בנק אתם? בשביל הכפר, אנחנו בנק. אז בשביל הצ'ק נלך לעיר הגדולה. בשביל לתת לרחוב לעשות חיים בלונה פארק, כן, ברוך השם, מכאן אז הודעה חדשה. אבל שכר מצווה, זה צריך בנק של המלך, זה אין פה. אין. לכן הוא מאחר. לשונם הוא לא מאחר. לאו הבא הוא מאחר. הבנתם אותי? לשונם הוא לא מאחר, לאו הבא הוא מאחר. למה? אין במה לשלם. מה אתה רוצה שאני אעשה לך? זה הפשט צדיק ורע לו, וזה עכשיו רשע וטוב לו. אבל עולם הדמיון הוא כל כך חזק שאתה נהיה מטושטש ואתה מתחיל לראות קושיות מכאן ומשם. אם בן אדם ידע שככה הולך החיים, הכל ידבר אחרת. תדע לך, יש לך צ'ק עם הרבה כסף, אין איפה לשלם את זה פה, חכה שיגיע לעיר הגדולה. זה כל היסוד. ככה לומד שם החפץ חיים, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. יצאנו ידי חובה בפרשת אחרי מות, ואני עובר רבותיי קצת קצת לפרשת קדושים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו, כי כזאת אני השם אלוקיכם, קדושים תהיו. שואל רש"י, למה דווקא בני ישראל? למה? למה? רוב גופי תורה תלויים בה. רבותיי, כל המצוות, כל התורה נאמרה לכל ארץ ישראל, אבל לא נאמר ביחד. קבוצה יוצאת, קבוצה נכנסת, מוישה רבינו באוהל, מלמד, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים. פה נאמר לכולם ביחד. למה? יש בזה הרבה מצוות, הרבה גופי תורה. המדרש אומר, כאן כתוב בזוהר, כיוון שהגיעו לפרשת קדושים, היו כל האנשים שלומדים שמחים. למה? כתוב דברים אחרים, לא תגנוב, לא תיטור, הכל לא, 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 מיליון לא. אז למה אנשים שמחים? פשוט מאוד. מה נקרא קדוש אצל הגוי?
הולך לבדים, מתנזר, מסגל את עצמו אצל הערבים 40 יום אחר רמדאן, זה נקרא קדוש. אדם יכול לחיות עם אישה ועם ילדים ונקרא קדוש? מה פתאום? אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. אין. וזה מונח במילה חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה נקרא אצל הגוי דתי, עולה בוודי ג'וז, וודי מוסה, וודי קטרינה, מתפנה לאלוקיו, שלום, גמר 7 שנים, אומר אלוקים בסדר? שלום, עכשיו תחפש מישהו אחר. כמו שהלך ללמוד רפואה 7 שנים, עזב את הבית, הלך להיות דתי 7 שנים. אבל זה נקרא אצלהם קדוש. של עם ישראל יש דבר מאוד מעניין. קדוש זה לא לסגב את עצמו, וקדוש זה לא לחפש מלאכים בשמיים, אלא לא תיקום, זה קדוש. את שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאת אומרת שבן אדם יכול לקבל קדושה מהמצוות הפשוטות ביותר, לכן הם סמכו. הבנתם אותי? אם בן אדם מונחה ולומד, והוא נקרא מסובב ועושה, הוא נהיה קדוש. לכן הייתה שמחה גדולה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך ירבה להם תורה ומצוות. שיהיה להם יותר מצוות, יהיה יותר קדוש. לכן הם סמכו. קדושים תהיו, אומר רש"י, צניות, עריות. שואל הרמב"ן, מה? לזה צריך קדושים? זה הלוחם. צניות. זה גילוי עריות, זה הלוחם. מה, אתה רוצה מזה קדושה? אומר הרמב"ן, קדושים תהיו, פרוש עצמך ומותר לך. מה זה נקרא פרוש עצמך ומותר לך? אתה צריך להיות פרוש עצמך ומותר לך גם בדברים המותרים. והרמב"ן מעריך, באים ושואלים על הרמב"ן שאלת פצצה. נזיר חוטא, אומר רבי אלעזר הכפר, גם נזיר טהור. לא דייך במה שאסרה עליך התורה שאתה מצייר עצמך מן היין? תגיד לי, אתה לא עושה שטות? מספיק לתורה אסרה, זה אסור, זה אסור, זה אסור. תגיד, לא חושב. מה אתה הלכת, אסרת על עצמך יין? יש לי מה שפסר לך בעיות. לא דייך במה שאסרה תורה שאתה מצייר עצמך מן היין? הבנתם אותי? אז מותר להחמיר או אסור להחמיר? פה אתה אומר פרוש עצמך ומותר לך, פה אתה אומר אל תצייר עצמך מן היין. אז מה, מותר אסור? וזה גמרא מסכת תענית. אם נזיר, אם לא, אם מי שיושב בתענית נקרא חוטא או לא, אז מה ההסבר? רבותיי, אנחנו מוצאים דברים מאוד מעניינים. משוואה של כוח זה לא רק שרירים. משוואה של כוח זה לא רק אקרובטיקה והתעמלות. משוואה של כוח זה מוטיבציה, או יותר מדויק רצון. תן דוגמאות. אדם נמצא בחדר סגור ויש אש מבחוץ, פורץ דלת. ביום מן הימים תגיד לו לפרוץ דלת, לא פורץ. אז יש לו כוח או אין לו כוח? בסדר. הגברת הולכת בלילה לישון מתה, כמו תרנגולת שחוטה, ויש לה מלא כלים בכיור. אומרת, אני לא מנקה, אין לי כוח. הגברת סוגרת את המטבח, שמה ניירות בחור של המנעול שהג'וקים לא יצאו החוצה. אומרת, מחר בבוקר אני מנקה את הכלים. הלכה לישון, בתוך 15 דקות מודיעים לה שבאים אורחים. הקלה שלה באה, הגברת, הו הו, פצה. יש לה כוח או אין לה כוח? לא יודע. הלאה. אדם בבוקר בקושי קם לתפילה, אומר, אני משתגע קריעת ים סוף, לא יכול לקום. שיש לו טיול, לא רק שלא יכול לקום, הוא לא יכול לרדם בלילה. עייף או לא עייף? לא יודע. אני לא מבין, משתגע, איזה מין דבר כזה? לא מבין. עייף?
או לא? היפנוזה. המאפנט אומר חבובו, הראש שלך בכיסא אחד, הרגליים שלך בכיסא שני, ואתה מחזיק את הגוף שלך באוויר. שמעת? מאפנט אותו, והוא מחזיק מאמר. מה קרה פה? תן לו מיליון דולר, בימים רגילים הוא לא מחזיק. מה קרה? מה זה פה? מכבי תל אביב, כדורסל, נוסעים לשוויץ, לדוז'אן, לשחק, ובאים איתם 500 לא נורמליים, עושים להם עסקת חבילה, כרטיס מוזל, 500 דולר עם שני ימים במלון. ומתברר בסטטיסטיקה שאם לא יבואו 500 המשוגעים האלו, שחקני מכבי תל אביב לא ישחקו כל כך טוב. קטונתי מלהבין. הם יתאמנו על צופים או שהם יתאמנו על אקרובטיקה? הם יתאמנו על מאמן, על כדור, על קפיצות. מה אכפת אם יש צופים או אין צופים? ולא מדבר ניבול פה, אם יש מישהו בצופים שמעניין אותו, אז הוא כבר שחקן שגאון. לא מבין, מה זה כך? אז מה התשובה לכל השאלות הללו? תשובה אחת, כוח לא נמדד רק בשרירים. כוח נמדד ברצון, ועל זה כתוב בחז"ל, אין דבר העומד בפני הרצון. ובאוניברסיטת תל אביב עשו מחקר, היה מחקר ולא יודע איפה הגיעו לזה, שאדם עובד על 25% מוח, 75% יושב. רדום. 25% מוח עובד, 75% מוח מדום, יושם, שלום, נגמר הסיפור. ברגע שחייב בסכנה, הוא מעורר עוד 30% מוח, ולכן הכל נראה בצורה אחרת. הבנתם אותי? זה כל הסיפור. אי לכך, חדר סגור, יש אש בחוץ, הוא פורץ דלת. חייב בסכנה. המאפלט הצליח לחדור פסיכולוגית לראש שלו שכל חייו תלויים ביד המאפלט. אם חייו תלויים ביד המאפלט, הוא יאמץ שרירים. ככה הוא לא יאמץ, הוא לא עומד אוגוס פוקוס, הוא מאמץ שריר. הגברת רוצה שהבית שלה יהיה נקי, אבל היא עייפה מוות. אם באים אורחים, בפרט שזה הקלה שלה, מה היא תתבייש לפני הקלה שלה, החיים שלה בסכנה, היא מעוררת כוחות. הבנתם את הרעיון? זה כל הסיפור היפה. וככה אנחנו מבארים גם כן את הסיוט. עייף מוות, אין לו כוח לקום, כי הוא לא מבין חשיבות בעניין. אבל יש לו טיול? יש לו טיול. הוא מעורר כוחות, הוא מתעורר, יש לו כוח, והכל בסדר. ואם בכל אופן אדם נרדם באמצע טיול, זה פשוט בגלל שכבר אין לו שליטה על עצמו. והרופאים והמשרד התחבורה אומר שכביש הערבה זה הכביש הכי מסוכן בארץ, כביש אדום. למה? כביש ישר, בלי סיבובים. אבל אדם נוסע, 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 מתחיל להשתעמם, מאבד את הראש שלו. אבל כביש מסובב, הוא רואה את הראש, אז הוא יודע משהו. זה גם יש קורה דבר כזה, אבל זה נקרא תחת עונש. איך שיש? למדנו יסוד, משוואה של כוח לא נמדד בשרירים. כוח נמדד הרבה במושג שנקרא רצון. ומכבי תל אביב, הם רוצים להרוויח גביע. בשביל מה הוא צריך? אני לא יודע. הוא לא עושה קידוש, רק לדרוק על האישה שלו? בבקשה, גם זה טוב. אבל אם באים 500 לא נורמליים מהארץ, הם משלמים 500 דולר, אז איך אני אראה ביניהם שאני פספסתי סתם ובזבז כסף? אז אני כבר לא משחק בשביל הגביע, אני משחק בשביל 500 משוגעים האלה. זה כל הסיפור. הבנתם אותי? ככה אנחנו מודדים את המושג של כוח. זהו היסוד הכי גדול. ריש לקיש היה ספורטאי מדופלם, מופיע במסכת בבלי פ"ה, והיה קפצן וקפץ תנער מצד לצד. אמר לו רבי יוחנן, תן את הכוח שלך לתורה ואני נותן את אחותי לך לאישה. אמר בסדר,
לא נעים לי אבל לבוא ככה עם בגד ים, חכה, אני קופץ להביא את הבגדים. בבקשה, בבקשה. מנסה לקפוץ, לא מצליח, בלו, בתוך המים. פעם, פעמיים, שלוש, לא הולך. אומר, תגיד לי, אתה עשית לי הוקוס פוקוס?
נו, מה פתאום?
אז מה קרה, לא יכול לקפוץ. אומר לו, תורה מתשת כוחו של אדם. סליחה, הוא עוד לא התחיל ללמוד. הוא לא פתח ספר. איך אפשר להבין את זה? מה קרה? רבותיי, כל דבר תלוי איך אתה מסתכל. כל דבר תלוי כמה הדבר הזה שווה לך. כל דבר תלוי כמה רצון יש לך, ולפי זה נמדד השרירים והכוח, זה הכל. אי לכך, ריש לקיש היה בהתחלה ספורטאי. כל החיים שלו ספורט, אז הוא קופץ. למה? כי כשהחיים שלו בסכנה הוא קופץ. ספורט, מסוגל לספורט, קופץ. ברגע שאמר תן את הכוח שלך לתורה, כאילו הוציא לו משקפיים אחרות וכאילו הוא רואה את העולם בצורה אחרת, הספורט נדחה למקום שני. על מקום שני אני לא קופץ, זה כל הסיפור. אם אנחנו נדע להעריך את התורה, כמה זה עוזר לנו ולעם ולמדינה ולצבא, היינו נראים אחרת. ככה אנחנו לומדים פשט. עכשיו נתרץ את הקושייה הגדולה. הולך הנזיר והוא רוצה לשתות יין, כתוב מצייר עצמו מן היין, הוא אוהב יין, אבל אומר אלוקים, אני רוצה לעשות ג'סטה, אני תורם לך, אני אוסר על עצמי יין, טוב או לא? אומר לו אלוקים, לא טוב. למה? אני רוצה לתת יותר. אומר, לא טוב. לא דייך במה שעשרה תורה, לא מספיק לך במה שעשרה תורה, שאתה מצייר עצמך מן היין? אתה בא עוד ואתה מצייר עצמך, לא מספיק לך? מי מכיר את כל הדברים האלו? אני רוצה להיות יותר דתי, אל תהיה יותר דתי, לא צריך, לא טוב, לא טוב. אבל הרמב"ן אומר, קדושים תהיו לאלוהים, פרוס עצמך במותר לך. אני רוצה שתהיה בכזאת צורת חיים שזה לא יהיה חסר לך, הבנת? לא רוצה שאתה תתרום, אני רוצה שזה לא יהיה חסר לך. מה הפתרון? פשוט מאוד. אדם ילך ברחוב ויגיד, אני עושם את העיניים, אני עושה מאמצים. חביבי, תפסיק, לא ילך, אל תלך. מה אתה אומר? זהו, פרוס עצמך במותר לך. זה נקרא קדושים, כי אומר הרמב"ן, תשתדל לחיות בכזאת צורת חיים שזה לא חסר לך, הכל ידבר אחרת. מה אתה אומר? רגש אותי בן אדם אחד, כבוד הרב, אתה בעל תשובה? אמרתי לו, הלוואי שהייתי. הוא אומר, אני לא מוכן לקבל שום דרשה שלך. אמרתי לו, למה? אם אתה היית כמו ריטואר יצחק אמנון וככה שעברת את כל העבירות הזה ועכשיו אתה דתי, זה אני מוכן. אבל אתה פעם פתחת את העיניים, היית לשפת הים, היית בדיסקוטק, הלכת לכל משהו, מה אתה אומר לי? תורה תורה, בוא תראה קצת, תטעם, תסתבר, תגיד לי אותך דתי. אתה לא פתחת את העיניים שלך, בחייך, מה אתה? מה אתה בא מדבר? תורה תורה תורה. אם אתה עברת את כל הממתת שרי תמורה, אני מקבל, אבל אתה לא, מה אתה מדבר? לא נהנית, מה אתה רוצה? אמרתי לה, אתה נהנית? איפה שבא לי אני הולך, חוץ מאני נזר מהנפטרה. כל מה שבא לך, הכל! חופשי חופשי! אמרתי לו, מותר לי לשאול אותך שאלה לא יפה? דמוקרטיה. האם אתה מעשן סמים? תגיד לי, אתה חושב שאני מופקר? מה אתה חושב שכל החילונים הם דפקטים? אמרתי לו, למה דפקטים? אני אמר לך דפקטים? שואל את החבר שלך, מתגלגל ברצפה עם העיניים, כל היום צוחק, מבסוט, למה לא פתאום איזה שחטה, איזה אדולן אחד? למה באמת אתה כזה טמבל? לא, אמרתי, מה זה לא? תעשה חיים! אומר לי שלוש מילים, זה לא בשבילי. לא חסר לך? לא. זה לא בשבילי, אמרתי תודה רבה. ואני התקדמתי צעד לפניך. סרטים, דיסקוטק, יא, זה לא בשבילי. אתה סתם מדבר, גם אתה מדבר סתם. תשאיר חיים, תראה את החבר שלך משתגע לגלגל, מבסוט כל היום תופס, למה? זה לא בשבילי, תלוי איך חינכת את עצמך, זה אומר הרמב״ם. ראש עצמך במותר לך, תתקדם ותחיה בכזאת צורת חיים שלא יחסר לך. אבל אם אתה חמור, קורא את כל העיתונים, אתה מעריף את האידיוט, אתה אומר, שמה אני לא מחזיק מעמד כי אתה טמבל גדול. זהו כל היסוד, תתרגל לחיות בכזאת צורת חיים שלא יחסר לך, פרוש עצמך במותר לך, ערב טוב.